השיעור ליהוד יאר בשנה פשוטה, בפרק מ"ו, דף סמכי, עמוד א', מהשורה האחרונה של העמוד, במילים והנה ככל הדברים. השיעור מסתיים בעמוד הבא, דף סמכי, עמוד ב', במילים טריין דרוין וגופה וכו'.
והנה אומר אדמו"ר הזקן, ככל הדברים האלה, ככל הדברים האלה, כל הפרטים שהבאנו בתיאור הזה של המשל של המלך והאדם האידיוט שפל אנשים, הוא ככל החיזיון הזה, מי שיש לו יכולת תיאור מה הסיטואציה שתיארנו קודם וידמיין מה בעצם קורה פה, אז התיאור הזה, אם אדם יחשוב על זה, אז הוא אומר, איך אמרת קודם, זה קטן, הוא אומר, וגדול יתר מאוד בכפלי כפליים לאין קץ עשה לנו אלוקינו.
ירד במצרים בעצמו.
הקדוש ברוך הוא עשה לנו הרבה יותר ממה שהמלך הזה עשה לאותו מנובל בהשפעה. הוא יתחיל עכשיו תיאור כמעט עד סוף העמוד, מה הפרטים שבמשל ואיפה נמצא כל זה בנמשל. אז נתחיל אומר כך. קודם כל נתאר את גדולתו של המלך. אמרנו מלך גדול ורב. בוא נראה את גדולתו של המלך. זאת אומרת ככה, מה גדולתו של המלך? כי לגדולתו אין חקר. הגדולה של המלך, הגדולה של הקדוש ברוך הוא, הרי אין חקר, אין שום מחשבה ואין שום יכולת אנושית לחקור ולהשיג את גדולתו של המלך. אבל בכל אופן הוא אומר לנו כמה מילים שכן כתובים ומתוארים, חלקם בקבלה, בזוהר, חלקם מהפסוקים, שמביאים את גדולתו של המלך. אומר ככה, והיא ממלא כל העלמין. המלך הוא ממלא את כל העולמות. יש ריבוי עולמות, כפי שנראה עוד מעט, והקדוש ברוך הוא, יש לו ריבוי עולמות, והוא מחיה את כל העולמות הגדולים, באופן פנימי, כל פרט ופרט מקבל את החיות שלו, את ההשגחה הפרטית שלו וכן הלאה. וסובב כל העלמין. המלך גם כן מקיף וסובב את כולם, כבר הסכמנו זה כמה פעמים בשיעורים, שנגיע עוד מעט בזאת השם בפרק 2, שנדבר יותר בעריכות על שני המושגים הללו. מופיע הרבה פעמים, אבל יהיה לזה עריכות יותר גדולה בהמשך. ונודע מזוהר הקדוש והאריזל. מי שלומד וקורא בזוהר, הוא רואה את מה שהרי הקדוש אומר, ריבוי ההיכלות והעולמות עד אין מספר. אם אנחנו אומרים שהוא ממלא כל עלמין, כל העולמות, כמה עולמות יש? כמה היכלות יש? אומרים שיש אין מספר, בלי גבול. זה לא רק העולם שלנו, עולם שלנו, עולם גשמי וחומרי. יש עולמות רוחניים ונעלים בלי גבול, כפשוטו. מה יש בכל עולם כזה? ובכל עולם והיכל ריבו רבבות מלאכים לאין קץ ותכלית. בכל עולם ועולם יש בלי גבול מלאכים, וכל מלאך מקבל את החיות שלו ואת התפקיד שלו וכן הלאה, ומדובר כאן בכמויות ובמספרים שאין להם מספרים, אין חקר, בלי גבול. איפה רואים שיש כזה מספר גדול? עד פה הבאנו, אומר, נודע מזוהר הקדוש והארי, שבדרך כלל אם אדם רוצה לחפש את המושג הזה של ריבוי עולמות, אז באופן טבעי איפה הוא יחפש? זה בספרי הסוד, ספרי הקבלה, אז יסתכל בזוהר, בארי. אומר לנו, כן, דווקא העניין הזה מופיע גם בגמרא, והעניין הזה מופיע גם בפסוקים. ספר דניאל, יש פסוק, בוא נראה. כמו שכתוב בגמרא, הגמרא במסכת חגיגה אומר, כתיב, כתוב בפסוק, הפסוק אומר, זה פסוק באיוב, היש מספר לגדודיו? מה איוב אומר? האם יש מספר לגדודים של המלאכים? במילים אחרות, אין מספר. אז זה פסוק שמראה לנו שיש בלי גבול מלאכים. הוא כתיב בפסוק אחר אומר, בדניאל כתוב, אלף אלפין ישמשונו, וריבו רבבן קדמוי. דניאל אומר, הוא גם אומר כמות גדולה של מלאכים, אלף אלפים וריבו רבבות, אבל עצם הדבר שהוא אומר מספר, אז זה כאילו גבול. הוא משנה, והגמרא עונה על הסתירה הזו, באיוב כתוב יש מספר לגדודה, בדניאל כתוב שיש כן מספר, הוא משנה והגמרה עונה, אלף אלפים זה מספר גדוד אחד, אבל לגדודה ואין מספר, אז אין סתירה בין הפסוקים. איוב מדבר על הגדודים של המלאכים, ודניאל מדבר על כמות המלאכים שיש בכל גדוד. זאת אומרת, בכל גדוד זה כן במספר מסוים, אבל כמה גדודים כאלה יש בלי מספר. אז זאת אומרת, יש ריבוי עצום וגדול של מלאכים, של נבראים, וכולם כמי כלא ממש חשיבים. כל הריבוי הגדול הזה של המלאכים, שאנחנו רק יכולים להסתחרר מלחשוב על הדבר הזה, כולם בעצם ביחס למלך הם קין ואפס. הוא רוצה להגיד מה המטרה כאן של השורות הללו, זה להסביר לנו את גדולתו של המלך. הוא כל כך גדול, אז בוא נעשים ככה, יש ריבוי עולמות, יש ריבוי מלאכים, ואם היינו אומרים שגדולתו של המלך זה שיש לו את זה, אז גם היינו אומרים שהמלך הוא גדול. הוא אומר, אבל תדע לך שכל הריבוי הזה ביחס למלך הוא כעין ואפס, הוא כלום. הוא בטלים במציאות ממש כביטול דיבור אחד ממש לגבי מהות הנפש המדברת ועצמותה, בעוד שהיה דיבורה עדיין במחשבתה וברצון וחמדת הלב, כנל בעריכות. למדנו בעריכות כבר בפרק חף וחף אלף, וגם אחרי זה זה היה גם בפרקים הבאים. כשאדם מדבר מילה, נזרוק על הרעיון בקצרה ממש, כשאדם מדבר מילה, כמה מילים הוא יכול לדבר? דיברנו על זה פעם, אתם זוכרים. כמה מילים הוא יכול לדבר? אין סוף. אז אם כך מילה אחת שהוא דיבר, איזה ערך יש למילה הזו ביחס ליכולת שלו? אפסי. הקדוש ברוך הוא, איך הוא ברא את כל המלאכים? על ידי דיבור. עשרה מאמרות נברא העולם, המלאכים נבראו במאמר, בדיבור. זאת אומרת שהחיות של כל הבלי גבול מלאכים זה מדיבור של הבורא. ודיבור אחד, אם אצל בן אדם דיבור אחד ביחס ליכולת שלו הוא אפסי, על אחת כמה וכמה אצל הקדוש ברוך הוא, הדיבור הזה ביחס ליכולת האינסופית שלו זה אפסי. אז כל המלאכים הללו הם שווים דיבור, והדיבור הוא אפסי. אז מה שווים המלאכים? כלום, אפס ממש. זאת אומרת, המלך הוא כל כך גדול. עכשיו הוא עובר, כשהמלך עוזב את הארמון שלו, לאן הוא הולך? לפני שנעבור לחצי השני, נעצור רגע בחצי הזה, נראה לכם דיוק מעניין שיש פה בקטע בתניה שקראנו. אני בתניה את הקטע לכאורה אביא ציטוט מהגמרה. כמו שכתוב בגמרה, פסוק של יש מספר לגדודה זה באיוב, והפסוק של דניאל, הוא יביא גם את התשובה של הגמרה. כשאנחנו מסתכלים בגמרה עצמה, בואו נראה, אדמור הזקן מצטט גמרה, בואו נראה איך כתוב בגמרה. רואים דבר מעניין, אדמור הזקן הפך את הסדר. הוא מביא גמרה והופך את הסדר. בגמרה כתוב ככה, נקרא את הלשון בגמרה, שלוש שורות מהגמרה במסכת חגיגה. כתוב, אחד אומר, אלף אלפין יש שם שוני, וריבו רבבן קדמו יקומן. אז איזה פסוק הביא הגמרה הראשון? הפסוק בדניאל. וכתוב, אחד אומר, אז הביאו הגמרה את הפסוק השני באיוב, יש מספר לגדודה, ואז שואלת הגמרה, איך זה מתאים? עונה הגמרה, לא קשיה. אלף אלפין יש שם שוני מספר גדוד אחד, ולגדודה ואין מספר. למה אדמור הזקן כשהוא ציטט הגמרה, הוא הפך את הפסוקים? למה הוא קודם הביא את הפסוק הזה? איבד את הגמרה. מה היה אכפת להביא את הגמרה כמו שהיא? למה לשנות? ועוד דיוק, הוא שינה מילה. בגמרה כתוב את הלשון, כתוב אחד אומר וכתוב אחד אומר. איך כתוב בבתניה? כמו שכתוב בגמרה, כתיב הוא כתיב. זה בתניה. הוא כאילו מצטט את הגמרה ומשנה את המילה. למה הוא משנה? כל מילה בתניה מאוד מאוד מדויקת. הוא לא סתם שינה. יש כאן ביור מעניין שהרבי הסביר, אומר כך. הוא רוצה להביא את הרעיון של הגמרה, אבל הוא רוצה להיצמד לרעיון מסוים שהוא אומר כאן בתניה. והרעיון שהגמרה מביאה, שם יש לה מטרה אחרת. ההקשר בגמרה הוא שונה מההקשר כך. כשתפתחו את הגמרה במסכת חגיגה, זה עמוד שלם שמביאים שם בגמרה ריבוי של פסוקים, פסוקים שמדברים על המרכבה, מרכבת יחזקאל וכו'. מביאים כל מיני פסוקים מהמרכבה של פסוקים תמוהים, לא מובנים, פסוקים שעל פניו ככה נקרים להן העיניים, איך אפשר להגיד ככה? והגמרה מסבירה את זה, מביאה עוד פסוק, עוד פסוק. כשהגמרה מביאה את הפסוק הזה, הגמרה בעצם רוצה להביא את הפסוק, את התמיעה שבדבר. אז איזה פסוק מביאה? כתוב, אלף אלפים ישמשוני. אז מה אומר הפסוק הזה? שיש רק מספר מוגבל של מלאכים. אז הגמרא מביאה את זה כפסוק תמוע. איך אפשר להגיד דבר כזה שיש מספר מוגבל? אז אם הגמרא הייתה מביאה אפילו רק את הפסוק הזה, היא גם הייתה שואלת, איך אפשר להגיד דבר כזה? אחר כך הגמרא מוסיפה, במיוחד שיש פסוק הפוך שאומר, מה הגמרא עונה את התשובה? בתניא פה הוא רוצה ללכת הפוך. תניא פה הוא רוצה להראות את הגדולה של את הכמות הגדולה של המלאכים. וזה הרי המטרה פה. שיש מלך כזה גדול שיש לו ריבוי מלאכים. אז הוא מביא קודם כל את הפסוק הראשון שמביא את הכמות הגדולה של המלאכים. הוא אומר, כתוב, יש מספר לגדודה, זהו, מספיק לנו. היה יכול להישאר בזה. אחר כך הוא מוסיף, אבל כתוב אלף אלפין. הם שמשוני, זה שיש את הפסוק שאומר שיש רק אלף, הוא לא מקטין לנו את הפסוק הקודם, למה? כי הגמרא אומרת שזה תלוי בגדוד. זאת אומרת, המטרה שלו בתניא פה שונה מהמטרה בגמרא, לכן הוא הופך את הסדר. לכן גם הוא משנה את הלשון, הוא לא אומר כתוב אחד אומר. מי שמכיר את סגנון הגמרא, איפה שכתוב ביטוי כזה, כתוב אחד אומר, אתה כבר מבין שהולך להיות פה שאלה על מפסוק על פסוק. אז הוא עכשיו לא בא לפלפל פה, ולא בא לשאול שאלות מסוים, הוא בא להביא ציטוטים. הוא אומר, כתיב, כתיב זה יכול להיות כתיב, ציטוט. אני רוצה בעצם, אומר, להביא לך ציטוט לריבוי המלאכים, זה המטרה שלי. זאת אומרת, כתיב, כתוב כך וכך, וכתיב זה שכתוב אחרת, זה לא מקטין את העניין, מכיוון שגונים כך וכך. זה הסיבה, זאת אומרת, הוא הביא את הגמרא, אבל לוקח את זה לכיוון אחר, לכן הוא עושה את השינוי. זה סתם רואים עד כמה מדויק, שהוא מצטט משהו, צריך לדעת מה המטרה בהם. אוקיי, אז ציירנו כאן את גדולתו של המלך. המלך הוא כל כך גדול, והוא כל כך רם, וכל המלאכים האלה הבלתי מוגבלים, והעולמות הבלתי מוגבלים, הם כעין ואין. מה עשה המלך? אז הוא ממשיך, מי המלאכים, הוא אומר. וכולם שואלים, כולם, יש בלי גבול מלאכים, ואם היינו יכולים לשמוע את הרעש הגדול, ואת ההוא הגדול, וזה שם בכל העולמות, מה שהמלאכים, כולם צועקים ושואלים ומתעניינים, מעניין אותם דבר אחד, היי מקום כבודו, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איפה הגילוי שלו? אומר, אנחנו רואים, אבל אנחנו מבינים, המלאכים אומרים, אנחנו מבינים שמה שאנחנו מרגישים זה השוליים, זה הערות קטנות. איפה הוא נמצא? איפה מקבלים? היי מקום כבודו, שואלים המלאכים. מה עונים לו? ועונים, מה עונים למלאכים? מלוא כל הארץ כבודו. אתם יודעים איפה הוא נמצא? בארץ. בארץ. בעולם הגשמי, למטה, שם הוא נמצא. מה יש לו לחפש שם למטה? המעלה מולו נמצא למעלה? הם ישראל עמו, כי בו למטה יש את העם שלו, עם ישראל, והקדוש ברוך הוא אוהב את העם שלו, והוא רוצה להיות איתם, ולכן הוא נתן את עצמו אליהם, ולקח אותם מתוך ההשפות, כמו שיראה עוד מעט, היה לו, עם ישראל היה במצרים, כמו שמתאר עוד מעט, מונחים בתוך כל ההשפעה, כמו שתראה קודם, והמלך בעצמו אמר, אני לוקח את אותו אחד שמוטל בהשפעה, ואני רוצה להיות איתו ביחד. וכל המלאכים הגדולים אומרים, מתפלים, מה קורה פה? הוא עזב את כולם בשביל היהודי הפשוט שנמצא למטה. נראה את התיאור. כי ניח הקדוש ברוך הוא את העליונים ואת התחתונים, הוא עוזב את כולם, אומר, המלאכים יקבלו הערה קטנה. מכירים שהגמרא מספרת שמשה רבינו בא לקבל תורה עבור עם ישראל, אז המלאכים מיד שאלו, מה לילוד אישה בינינו, מה הוא עושה פה בכלל, מה הוא בא לקבל תורה, ואז אומרים, למה לא נע אותך על השמיים, הם אמרו, מה פתאום אתה נותן את התורה לבשר ודם? הם לא יכלו להבין איך יכול להיות שאת עיקר העיקרים, את החמדה גנוזה, הוא נותן דווקא ליהודים פה למטה, אבל זה הוא עשה, הניח הקדוש ברוך הוא את העליונים ואת התחתונים. ולא בחר בכולם, הוא לא בחר באף מלאך, הוא לא בחר באף עולם, כי אם בישראל עמו. והוציאה ממצרים ערוות הארץ. זה המקום של ההשפעה. מקום הזוהמה והתומה. כמו שאמרנו במשל, המלך בעצמו הלך.
לא על ידי מלאך ולא
בשרה. ולא על ידי מלאך ולא על ידי חולה, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ירד לשם. כמו שכתוב, הארד להצילו.
והירד להצילו זה אני בעצמי ירדתי להציל את עם ישראל. עכשיו הוא נעצור רגע פה, אנחנו עוד חודש בפסח, עוד חודש בדיוק אנחנו נשב פחות יום מים נשב ב, כן? נשב בליל הסדר ונאמר את הקטע הזה מהאגדה, נכון? לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף. אבל איזה פסוק כתוב באגדה? מי שזוכר את האגדה, איזה פסוק הבעל האגדה מביא להוכיח את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו הלך? האם זכור לכם את הפסוק הזה והירד להצילו מהאגדה?
לא.
לא, זה לא הפסוק הזה. מה כתוב באגדה? ועברתי בארץ מצרים. ועברתי, אומר הבעל האגדה, אני ולא
מלאך.
למה אדמו"ר הזקן לא מביא את מה שבעל האגדה מביא? למה הוא משנה? שוב, כמו שאמרנו קודם בגמרא, הוא משנה. הביא את התורה היום, לא על ידי מלאך, התחיל את הסגנון שמוכר לנו, הקדוש ברוך הוא יכולו לעשות, כמו שכתוב, הביא פסוק אחר, והירד להצילו.
אם הוא היה אומר קודם, אני בעצמי,
הוא אומר את אותו לשון אבל. למה הפסוק הזה הוא יותר חזק מהפסוק השני? אז הרבי גם על זה, בגרות קודש יש מכתב שמישהו שאל את הרבי את השאלה הזו, הרבי אומר לו תשובה כזו. הוא אומר, בעל האגדה רוצה להסביר, ושם אפשר להבין, כמו שכל אחד יודע, מה הסיבה שהוא לא שלח מלאך? מה הסיבה באמת? למה? מה הבעיה לשלוח מלאך? שרף. למה הוא ירד? ירד בעצמו. מכיוון שמצרים הוא מקום תמה, ירוד, ומלאך לא היה מחזיק מעמד שם. ככה מסבירים. פה הרי אדמו"ר הזקן לא רוצה להסביר שהוא לא שלח מלאך, כי הוא לא יכל לשלוח מלאך, כי המלאך לא יכל לרדת. פה הוא רוצה להדגיש את החיבה לעם ישראל. פה הוא רוצה להדגיש שלמה הוא הלך בעצמו, כי הוא אוהב את העם, כי הוא רוצה לרדת לעם. אז הוא לא הביא את הפסוק שבא על האגדה המביא. הוא הביא דווקא פסוק אחר, והרד להצילו, שזה, איפה כתוב הפסוק הזה? זה היה כתוב, זה כתוב, יש לכם בלשון, בסנה. כשהכתוב אנחנו מדבר עם משה רבינו בסנה, הוא אומר לו, ויאמר השם, ראו, הפסוקים האלה ממש מתאימים פה לתניה. ראו, ראיתי את עמי, את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוקסיו, כי ידעתי את מחוביו. וזה מתאר את האדם שמונח בהשפעה. והרד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה. זאת אומרת, הפסוק שיותר מתאים לעניין שלנו פה בתניא הוא דווקא הפסוק הזה. ואילו הפסוק שכתוב ועברתי בארץ מצרים בלילה ההוא, זה פסוק שיכול להיות לו מובן אחר, לא בגלל חיבת ישראל, אלא בגלל דאגה למלאכים, שהם לא ייפלו וישארו שם. זה פסוק שזה בגלל דאגה לעם ישראל. לכן הוא משנה מהאגדה, הוא כותב דווקא את הפסוק הזה. זה מראה את הסיבה לעם, כמו שהוא ממשיך, כדי לקרבה מאליו, בקירור ואיחוד אמיתי. הקדוש ברוך הוא רוצה לקרב את עם ישראל אליו. הקדוש ברוך הוא רוצה לקרב אותו, את עם ישראל, לייחד אותו, את העם אליו. בהתקשרות הנפש ממש, להיות קשור אליהם בקשר אמיתי, בבחינת נשיקים פה לפה. איפה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את ההזדמנות ונותן לנו את היכולת פשוט לנשק אותו, לדבר דבר השם? כשאתה אומר עכשיו דבר השם, הקדוש ברוך הוא לקח את עצמו, הכניס את עצמו בתורה, אומר לך עכשיו עם הפה שלך תגיד את דבר השם. מה אמרת? מה זה דבר השם? זה הקדוש ברוך הוא. אתה כרגע יש לך את היכולת פשוט להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, לדבר דבר השם זו הלכה. והתדבקות רוחה ברוחה, לא רק להגיד, אלא לקשר את הפנימיות שלך, היא השגת התורה. כשאתה מכניס את התורה לשכל שלך ואתה יודע תורה, אתה פשוט התחברת הפנימיות שלך. מה נכנס בתוך הפנימיות שלך? השגת התורה. וידיעת רצונו וחוכמתו, זה כול אחד ממש. הקדוש ברוך הוא וחוכמתו זה אחד, הקדוש ברוך הוא ורצונו זה אחד. ברגע שאתה מתחבר לרצון שלו, נשקת את המלך. איפה חיבקת? ואיפה המלך מחבק אותך? אומר, המלך לוקח את הבן אדם, אומר לו, אני רוצה לנשק אותו, הנה, קח את עצמי בתוך הפה שלך. איפה המלך מחבק אותנו? וגם מבחינת חיבוק, איפה? הוא קיום המצוות מעשיות. כל מצווה שיהודי מקיים, אז זה חיבוק שהוא מתעצב בתלית, הקדוש ברוך הוא מחבק את כולו, התפילין, כל מצווה זה חיבוק של המלך. ברמח איברים, ברמח פיקודין, רמח איברים דמלכה.
המלך כבי יכול, כמו כשבן אדם מחבק את השני, איך הוא מחבק אותו? הוא תופס אותו עם כל כולו. אז הקדוש ברוך הוא כבי יכול תופס אותנו עם כל כולו. הרמח העברים שלו כבי יכול זה הרמח המצוות. אז הרמח מצוות שהוא נתן לנו זה, הוא נתן לנו את עצמו, ועכשיו הוא מחבק אותנו עם המצוות הללו. הוא מחבק אותנו עם כל כולו. איפה רואים זה עם כל כולו? הוא מוסיף עוד משפט. ודרך כלל נחלקים לשלוש בחינות. ידוע שרמח המצוות הזה מחולקים לשלוש קבוצות. יש קבוצה של ימין, יש מצוות שקשורים לימין, יש מצוות שקשורים לשמאל, יש מצוות שקשורים לאמצע. אז כל רמח המצוות כולל ימין, שמאל ואמצע. זה כבר יכול כל גופו של המלך. המלך כבר יכול, המצוות שקשורים לימין זה כבר יכול היד ימין שלו, המצוות שקשורים לשמאל זה כבר יכול היד השמאל שלו, והאמצע זה כבר יכול גוף שלו. כמו שהוא אומר את הלשון, שבדרך כלל נחלקים לשלוש בחינות, ימין ושמאל ואמצע, שהם חסד, דין, רחמים. טריין דרואין וגופה, כמו שכתוב בפתח אליהו. טריין דרואין זה שני הדרואין, שני זרועות, זרוע ימין, זרוע שמאל וגופה. אז זה החיבוק של המלך, שהוא פשוט לוקח את עם ישראל ואלה אותו. ואם יהודי התבונן בזה, אז הוא לא רק צריך להתבונן שזה היה לפני 3,000 שנה, אלא צריך לדעת שבכל יום ויום צריך אדם להרגיש שהיום הוא יצא ממצרים. כל רגע ורגע שאתה מסוגל לעלות מהשפה וללמוד את התורה, זה המלך מחבק אותך. אם תתבונן